מוצר ותקשורת, אני עוד אדבר יותר חזק.
כל מי שיש לו קשר לתקשורת, ומי אין לו קשר לתקשורת?
הוא יודע, הוא שם לב שכאן יש עניינים מוסריים שממש צריכים בירור, שזועקים לטיפול. אבל השאלה היא מי יטפל בהם. לעיתונאים עצמם יש מה שנקרא אתיקה תקשורתית. אבל זה לא פועל גדולות, האתיקה התקשורתית שלהם. ייתכן שאחת הסיבות היא שאנחנו עוד נגיע לזה, האווירה, מה שנקרא פוסט-מודרנית, היא בכלל ביטלה את המוסר. יש לנו כאן יום עיון על מוסר. מתפגעים שיש שחיתות. אבל לפי האווירה, אין מוסר. ואיך זה? שהערך המוסרי, המרכזי והיחידי, הוא הסובלנות והפתיחות. זה יפה מאוד שהגענו. זאת אומרת, זה יפה מאוד שהתרבות המערבית הגיעה לזה שלא אוכלים אחד את השני. אלא שלפחות יש ערך מפורסם וידוע של סובלנות, של פתיחות. אבל הערך הזה הוא כל כך טוטלי, והוא כל כך לא נותן מקום לאחרים אחרים, עד שבסופו של דבר הוא מבטל את המוסר. מי שבא ואומר דבר מסוים הוא טוב או רע בעיניי, אז אומרים לו, איזה פרימיטיבי, מאיפה באת? מה זה טוב ומה זה רע? זה בשבילך טוב, זה בשבילך רע, סבבה. זה שווה זכותך משהו. אבל אל תגיד לאחרים מה לחשוב. אז היות וזה היחסיות המוסרית הזאת, כלומר, למעשה אין טוב ואין רע, אלא יש רק פתיחות. היות וזה הטון הכללי בתרבות המערבית בכלל, אז מה הפלא שאין איך לשפוט מה שקורה, לא בעיתונות ולא בשום מקום אחר? אין טוב ואין רע, נקודה. אז מאיפה יבוא איזשהו טוב או רע? זה בהכרח שזה חייב לבוא מהמקום הזה שנקרא בשם תורה. לא יעזור שום דבר. בכל האנושות האחרת כבר אין טוב ואין רע, אלא יש רק נחמד לי ולא נחמד לי, ונוח לי ולא נוח לי, וזה עושה לי ככה וזה עושה לי אחרת. התפקיד של התורה זה בכל זאת להכניס קצת סדר ולהגיד כן ולא, אבל מי יגיד לנו מה לעשות עם התקשורת? יש מסכת תקשורת במשנה או ברמב״ם. כל התקשורת הזאת התפרצה רק במאות השנים האחרונות. העיתונים הראשונים יצאו לאור בערך לפני 300 שנה. אז הדברים לא נמצאים בשום מסכת. ויתר על כן, לא רק התקשורת, אלא כל המקומות שיש להם ריח לא טוב של שחיתות בימינו, הם לא כל כך פתוחים לטיפול ישיר של התורה, מפני שמדובר במערכות גדולות, מדובר במדינות, מדובר בהון גדול, מדובר במערכות גלובליות, שלא היו בזמן שכתבו את המסכתות האלה הידועות. מה שנקרא הלכות מלכים, שהוא הפוליטיקה היהודית, לא היה, זה כבר בהקפאה עמוקה כבר 2,000 שנה. אותו הדבר ההון, הכלכלה, אז היה פעם ההון פרטי, כלומר אנשים פרטיים, בעלי משקים, סוחרים, האחריות שלהם להתנהג ביושר. אבל ההון הגלובלי של היום, תאגידי ענק, המצב שהכלכלה נמצאה היום, עם מי, איזה יזם פרטי יכול בכלל להחזיק מעמד אם הוא לא משתלב בהון הענק? אז איפה המסכת שתעסוק בזה? ולכן אני רוצה לדבר על המושג גילוי מסכת. כתוב בגמרא מובא מדרש, מה שונה דוד, שכידוע נתקיימה מלכותו, משאול, שלא נתקיימה מלכותו. אז כתוב שם, דוד גלי מסכתה, שאול לא גלי מסכתה. דוד גילה מסכת, שאול לא גילה מסכת. מה פירוש הדברים? יש איזה כמה פירושים. אני הייתי רוצה, בלי להיכנס לכל הקשת של הפירושים, להציע את הפירוש הבא. דוד, בזה שהוא היה מלך, הוא גילה את המלכות בתוך חלק מהתורה, חלק חדש שצריך לדון בו, צריך להנהיג אותו באופן נכון. זאת אומרת, הוא גילה את הפוטנציאל של מלכות שיש בתורה, שהיה בה גם לפני זה. מה זה לגלות? לגלות זה לשפוך אור על מה שהיה שם כבר לפני זה. זה נקרא לגלות, להסיר את הכיסוי. שאול לא היה החידוש הזה. אלא הוא התנהג כבן אדם פרטי אולי. מי שכמו במעלה, גבוה מכל העם, בחור וטוב, הכל טוב יפה, לא גילה מסכת. ובכן, בימינו יש צורך גדול לגלות כמה מסכתות כאלה. שהן נמצאות, רמוזות פה ושם, יש שורשים, אבל המצב המודרני הוא כל כך חדש, שצריך לגלות מסכת, והמסכת שאנחנו עומדים לעשות בה עכשיו היא מסכת תקשורת. לכאורה, אז שוב, אז יש לנו מקורות לעסוק בתקשורת. יש לנו הלכות לשון הרע, כן, הלבנת פנים, רכילות, דבר אחד. יש לנו אהבת הבריות ואהבת ישראל, פרק שני. יש לנו בכלל רדיפת האמת, הציווי להיות אמיתי, לא לשקר, לא בבית דין ולא בחיים הפרטיים. אז אם באמת כל התקשורת הייתה מאמצת את ההלכות, את העקרונות, את ההדרכות האלה, היינו כבר במצב לגמרי אחר. תתארו לכם תקשורת שמקפידה על לשון הרע, מקפידה על אהבת הבריות, על אהבת ישראל, מקפידה על האמת. עולם חדש. אבל למעשה זה לא מספיק, בכלל לא מספיק. מפני שיש שטחים שהם חדשים לגמרי, ולא נודעו, לא אביא אותם בחשבון החפץ חיים. בתקשורת יש חידושים גמורים. כי כל מה שדיברתי עליו עד עכשיו הוא מצד התכנים של התקשורת. מצד מה שהתקשורת מציגה. אם היא מציגה, נאמר, אלימות, אם היא מציגה גילוי עריות, כן? לא טוב. אז יש מקום לדון, האם זה משפיע על הנוער שהם רואים אלימות וגילוי עריות כל הזמן בטלוויזיה, או שעבודה זרה, נאמר, כבר אמרתי, גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה, כל מה שהתקשורת מציגה מהבוקר עד הערב, זה מקרה תכנים. אבל יש בטלוויזיה, לא רק בטלוויזיה, בתקשורת בכלל, עניין שאולי אפשר לקרוא לו צורה, הצורה הכללית של המדיה. ופה אנחנו מגיעים לנושא שנקרא בשם הכלי הוא המסר. התחיל אותו דווקא פרופסור קנדי בספרות בשם מרשל מקלוהן. שמעו עליו כאן? מי שמע עליו ירים את היד בבקשה? שמעו. שניים בעיר ושלושה במדינה. מרשל מקלוהן, פרופסור לספרות שהוציא ספרים, אחד מהם נקרא בשם הכלי הוא המסר. The medium is the message. באנגלית. ומה הוא רוצה להגיד? הוא רוצה להגיד שבלי שום שייכות למה אתה מראה באמצעי תקשורת, האמצעי משפיע בדרך שלו על מה שאתה מזרים דרכו. לא חשוב מה אתה תראה בטלוויזיה. יכול להיות שאתה תבנה טלוויזיה של צדיקים שישדרו בזה רק דברי תורה וקדושה מהבוקר עד הערב. עדיין יש השפעה שהמדיום הזה משפיע על מה שהם משדרים בתוכו. למשל, טלוויזיה. מה הטלוויזיה טובה או רעה, כשרה או פסולה, עושה להרגלי הקריאה שלכם? דברים די ידועים, כן? נער ישראלי או אמריקאי שמבלה 6-7 שעות ביום מול הטלוויזיה, לא רק זה שזה לא נותן לו זמן לקרוא, אלא שכל האישיות שלו מתעצבת בצורה כזאת שאחר כך הוא לא יכול לקרוא. מפני שהקריאה היא עולם אחר. בקריאה אתה יושב לבד עם עצמך, שום דבר לא רץ לך לפני העיניים. צריך להתרכז, צריך מחשבה. מחשבה. מה הטלוויזיה עושה למחשבה? הרי אתה לא מספיק לחשוב שום דבר לפני שקופץ לך בעיניים דבר חדש. הרי עצם הקצב הקופצני של הטלוויזיה הוא לא קצב של מחשבה, אלא קצב שמחבא את המחשבה. מה הטלוויזיה עושה למשפחה? מה הטלוויזיה עושה לחברה? זוכרני שאני בגילי המתקדם, הייתי בן 20, לא הייתה טלוויזיה בארץ. יש לפניכם חפץ מהימים שחדלו את הטלוויזיה. אז הגעתי לאנגליה, והזמינו אותי בערב שבת למשפחה יהודית. טוב, ערב שבת, משפחה יהודית, אז זה עוד לא היה לראש. יהודית לא היה לי מין יציאה כזו גדולה, בכל זאת הגענו לשם, אמרו לה, פתחו את הדלת, אמרו שלום והכניסו אותנו לחדר המשפחה, החדר המרכזי, שם הייתה טלוויזיה באמצע החדר, והתיישבנו כולנו מול הטלוויזיה והסתכלנו בה עד סוף הערב. אני רוצה לדייק, אבי המשפחה ישב פלטון בפנה וכל היתר הסתכלו בטלוויזיה, נגמרה הטלוויזיה, קמנו, אמרנו שלום, היה נעים מאוד. אני חושב שקיבלנו כיבוד. אבל זה ברור לגמרי שהטלוויזיה זה מה שהיא עושה במשפחה הזאת כל הזמן. במקום חיי משפחה, יש חיי טלוויזיה. והאינטרנט? האינטרנט עושה דבר אחר. האינטרנט הזה, כל אחד יש כבר המחשב שלו. כל אחד מבני הבית הוא כבר צריך חדרון משלו עם האינטרנט עניינים שלו. זאת אומרת, לא חשוב מה מציגים באינטרנט, מה קורה שם, מה הוא עושה. חשוב שהוא צריך, עכשיו הוא כבר נפרד, יש לו עצמו. מה הטלוויזיה עושה לבית? מה החדר המרכזי בבית עכשיו? פעם זה היה ספרייה. כן, ברור. ספרייה שיש שם גם אולי אח כזה שמחמם את הדירה. נו. היום החדר שנמצא בו הטלוויזיה, שפעם הייתה כזאת, עכשיו כזאת, עכשיו כזאת, עכשיו חצי קיר. הטלוויזיה זה ודאי שאתה נכנס לחדר כזה, אתה לא יכול להתעלם מהנוכחות המרצדת והקופצת הזאת. אין דבר כזה שאתה תשב ותדבר בשקט. זה פשוט, זה שואב אותך. אז מה משדרים בטלוויזיה? זה כבר באמת לא חשוב. הכלי רוצה את שלו. כלי יש לו אפשרויות מסוימות, אז הוא עושה את האפשרויות האלה, הוא משפיע. זה הקדמה לנושא, הכלי הוא המסר. The medium is the message. עכשיו, הוגה הרעיון, למשל, מקלואן, הוא הקדיש ספר שלם להשפעה של הדפוס. ב הקדיש ספר שלם להשפעה של הדפוס. לדעתו, הדפוס הייתה לו השפעה מהפכנית. ברגע שהופיע הדפוס, הוא ייצב בן אדם חדש, שהוא הבן אדם, הוא קורא לו הלינארי, כלומר, הקווי, שהוא חושב, כמו שהמילים מסודרות על הדף, שורות, מילה אחר מילה אחר מילה אחר מילה, שורה אחר שורה אחר שורה אחר שורה, דף אחר דף אחר דף אחר דף, ככה הראש הולך. מן הסתם חושב לעצמו האדם הלינארי, גם החיים עשויים ככה. כן? מילה אחר מילה אחר מילה, ההיגיון עשוי ככה. והבן אדם הזה, הוא מתרגל ללכת באיזשהו מין קו ישר, אחד אחרי השני באופן מקרי. טוב, לא טוב? לא יודע. מקלואן לא מחלק ציונים, מקלואן לא בא מהתורה. הוא רק אומר, זה מה שקרה. לעומת זאת בטלוויזיה, הוא רואה בשורה חדשה. במקום המחשבה הלינארית, הוא רואה מחשבה שהוא קורא לה סימולטנית. כלומר, הבן אדם מתרגל לראות את המציאות בבת אחת, ובזמן קצר אחרי שזה קרה, מיד הוא מקבל את מה שחדש, מה שקרה, והוא מקבל את זה בעיניים, הוא מקבל את זה באוזניים. עוד לא במישוש ובריח, לזה עוד לא הגענו. אבל הוא קורא לזה שבן אדם מסוג אחר, שהוא מתפתח על הטלוויזיה, והוא לא חושב שזה יותר גרוע מאשר הספר. אז הנה לכם שתי הדגמות הספר והטלוויזיה לעיקרון שהכלי הוא המסר. ולא כמו שהחברים שלנו לפעמים חושבים שהם יעשו טלוויזיה דתית, אז זאת תהיה טלוויזיה אחרת. לא, זה ראשית כל תהיה טלוויזיה. ויש לו דרישות משלה והיא מכתיבה הכתבות משלה. עכשיו, נשימה עמוקה, ואנחנו, אני קצת הייתי רוצה, היות ואנחנו פותחים כאן מסכת, הייתי רוצה לדבר קצת על התולדות, על ההתחלה, על התחלות, על היסטוריה של התקשורת. מה אתם חושבים אמצעי התקשורת הראשון?
הקול, הדיבור. קול, קול.
כולם אומרים, הרוב אומרים דיבור, חוץ מאחד שאמר אש ועשן, הגוף. אני רציתי להגיע לזה, שיש אמצעי תקשורת לא מילוליים שקדמו לדיבור. כל הטבע כולו הוא מערכת אחת של תקשורת לא מילולית. הפרחים קוראים את הציפורים בעזרת הצבעים, והציפורים מזמרות זו לזו, והדבורים, והכלב הנובח והנושח הוא משדר לכלבים האחרים וגם לי, שהוא הולך לאכול אותי חי, וזה רק על ידי הסמירה של השערות, והאופי של הנביחה שלו. לא יודע לדבר, אבל אני מבין אותו טוב מאוד. וכנ"ל בין בני האדם. בוודאי ובוודאי שאצל הילד ואצל האימא, עד שהוא לומד לדבר, הוא מבין והוא יודע והוא קולט, והוא לומד, בלי דיבור. הוא קולט את הסביבה, הוא מבין אם אוהבים אותו, אם לא אוהבים אותו. הוא לומד יותר בשנתיים שלפני הדיבור, יש אומרים, מאשר אחר כך בכל הזמן שהוא לומד לדבר. אבל אז הוא לומד לדבר, וזאת מהפכה עצומה. זה נקרא בגיל שנה, אצל חז"ל זה נקרא בגיל שנתיים, שהתינוק אומר אבא ואמא, היום הם כבר אומרים אבא ואמא בגיל שנה. יש להם הרבה להספיק עד שיהיה להם נייד, אז לכן הם מתחילים מהתקשורת כבר בגיל שנה. וזו מהפכה אדירה, מפני שזה הדבר האנושי. עד אז כל חיה יודעת, אבל מהרגע שבן אדם מתחיל לדבר, המילה היא בעצם הדבר האנושי, שהוא גם דבר אלוהי. מילה זה לא כמו תקשורת לא מילולית. מילה זה נס. יש דיווח של סופרת אנגליה בשם הלן קלר. מי שמע עליה? כולם. הלן קלר הייתה עיוורת חרשת אילמת. הייתה ונשארה, זאת אומרת, היא לא התרפאה מזה, אבל בגיל מסוים היא בכל זאת למדה שפה, על ידי זה שהיו מעייתים לה על גב היד את המישוש, כן, את האותיות. והיא מתארת מה שקרה לה, שיום אחד היא תפסה שיש לדבר הזה שיורד מהברז, שיוצא מהברז, לדבר הזה הנחמד, היפה, המלטף, יש לזה שם, water, מים. היא גאונית, היא אישה מאוד מוכשרת, היא מתארת את המהפכה, איך שהיא הפכה מחיה לבן אדם. איך שהתחושה הזאת שלכל דבר יש שם, הקפיץ אותה בדרגה, מילא אותה אושר. ואז היא לא הפסיקה לשאול איך קוראים, כמו שכל ילד, כן, לאז זה לקח עוד כמה שנים, כן, כמה, איך קוראים לזה, איך קוראים לזה, איך קוראים לזה, איך קוראים לזה. מה זה נותן? זה נותן שהשם הוא ריכוז, הייתי אומר, של המהות של כל דבר. זה לא סתם חזרה, זה לא צילום של אותו דבר. זה לתת שם, זאת אומרת, לרכז. זה לא רק הפשטה, יש כאלה פילוסופים שחושבים ששם זה דבר מופשט, אבל אני חושב שמעבר לזה, שם זה לדעת את המהות של הדבר. אדם הראשון נתן לכל דבר, בכל אשר יקרו לאדם, הוא שמו. הוא שמו, זאת אומרת שזה המהות שלו, הוא חדר למהות של הדברים. באמת, הדיבור מציין את אדם הראשון, כלומר, הדיבור הוא האנושי. אז אי אפשר להגיד שזאת מהפכת תקשורת, מפני שלפני זה לא היה כלום. אם אין דיבור, אין אדם. אבל אז באה כן מהפכת תקשורת. והיא, מהפכה? מה היה? מה הופיע? מה?
פוס.
אני לא שומע מה אתם אומרים.
הדיבור?
לא, הדיבור עברנו, המילה.
הכתב, הכתב.
הכתב הופיע, הכתב. הכתב הופיע יותר מאוחר. אנחנו יודעים מתי הופיע הכתב. מתי שהופיע הכתב, הופיע ההיסטוריה. לא, זה לא הייתה היסטוריה. לא כתבו שום דבר. זרח השמש, ובא השמש, הכל מעגלים, מעגלי השמה, יפה מאוד. היסטוריה זה נולד מהרגע שאתה יודע לכתוב, מה היה? בכתב, כשאני אומרת כתב, אני מתכוון לאלף-בית, לכתב האלף-בית, ולא לציורים שציירו על קירות המערות, ולא לכתבים שבעצם הם כתבי ציור.
מה זה? או? דרך הציור אפשר גם
לבוא. נכון, נכון. הציור זה שלב ביניים. הציור זה לא, כמובן, אני לא בא לזלזל. אם היה לנו שיעור כאן על תולדות האומנות, אז הייתי מדבר על החשיבות של ציורים. אבל דיבור זה לא ציור. המילים, הכתבים הראשונים היו ציורים. רצית לצייר בן אדם, אז ציירת בן אדם. כן, רצית להגיד בן אדם, אז ציירת בן אדם. רצית לצייר שמש, עשית משהו עגול כזה עם קרניים שיוצאים. זה הכתבים הראשונים שנקראים בשם פיקטוגרפיות, פיקטוגרפיות, כתבים פיקטוגרפיים. ויש כתבים אחרי זה שנקראים אידאוגרפיים, שכבר משתמשים במילה בית בשביל, כמו שאומרים, הבית הלאומי. זה במובן קצת יותר מופשט, אבל עדיין מציירים בית. וזה נקרא אידאוגרמות. הכתב, איך נקרא לו, פונטי, הכתב האלף-ביתי, הוא קפיצה גאונית. אתה לא צריך מספר ציורים כמספר המילים שיש לך בשפה, אלא אתה יכול בעזרת 22 סימנים, שהם תמצית כל הסאונדים שאתה יכול להוציא מהפה שלך, הם כאילו סידור של כל מיני הצלילים שאתה יכול להוציא מהפה, בעזרת הסידור הזה אתה יכול לכתוב כל מילה שהייתה, שהובה או שתהיה. כן? אידאוגרפי, עד אתמול לא ידעתם שיש מילה כזאת, אבל שאתם יכולים לכתוב על זה, אידאוגרפי. כן? מילה חדשה שלמדתם. כי למה? כי זה מכיל את האותיות. עכשיו, הכתב הזה, האלף-ביתי, נולד באזור זה, פחות או יותר, שאנחנו יושבים בו, באזור הים התיכון. למדע הוא ידוע בשם הכתב הפניקי, כי הדוגמאות הראשונות נמצאו בצור, אבל יש כתבים יותר מוקדמים שנקראים כתבים ארץ ישראלים, וכתבים עוד יותר מוקדמים שנקראים כתבים סיניים, נמצאו בסיני, ופרוטו סיניים עוד לפני זה, שמי יודע מי המציא אותם, אולי מחנות עבדים בסיני, ככה אומרים. טוב, דבר אחד ברור, הכתב נולד באותו הזמן עם עם ישראל, והתורה קשורה בכתב. אם המחנות האלה, העבדים בסיני, היו מחנות של אבותינו או לא, זה אף אחד לא יכול לדעת. אבל דבר אחד ברור, שהתורה קשורה בדיבור וקשורה בכתב. למה בדיבור? התורה ניתנה בדיבור. וידבר משה ויום, וידבר השם את כל הדברים האלה. כן, וידבר השם ויום על השם את משה כמו. כמו שויום על השם יאירו. זאת אומרת, כמו שהבריאה נבראה בדיבור, ככה התורה ניתנה בדיבור. אבל מיד, מיד היא צריכה גם כתב. כתוב לך את כל הדברים האלה. אז למה התורה כל כך קשורה בכתב? מפני שאם אין כתב, אז הבן אדם הוא קשור באחוז בתוך מסורת שבעל פה שנמשכת מאבות לבנים לאבות לבנים, ואף אחד לא יודע מי התחיל את זה. כל התרבויות האליליות הן קשורות במסורת, אין מישהו שהתחיל התחלה חדשה. ואילו הכתב מאפשר לנותק את המסורת ולהגיד, הנה אני נותן לכם כאן דבר חדש, לוחות. ככה זה כתוב, דבר חדש הוא התחלה של דבר חדש. אז לכן התורה היא קשורה עם כתב, כתיבה של דבר חדש, ויחד עם זה, מזה מתחיל כבר זרם חדש של בעל פה. הכתב הוא הדברים העיקריים, הכתב הוא הדברים הנצחיים, ואילו הבעל פה הוא ההתחדשות.
לא שמעו אותי עד עכשיו? אוקיי. אז זה מונצח הדבר הזה.
יש מכונת הסרטה כאן, כל הדברים האלה מונצחים.
אז אני מנסה כאילו להתעלם, בסוף אני אדבר על מודעות למצב התקשורתי. זה אני אגיע קצת יותר מאוחר. ובכן, התורה, יד אחד להיות מוצא אולי, תכנס לנצח. התורה כל הזמן עומדת בין הכתב לבין הבעל פה. מזה אנחנו לומדים כמה דברים. א', שלא חיכינו עד מקלואן, לא היינו צריכים לחכות עד מקלואן כדי להבין שהכלי הוא מסר. זאת אומרת שלכל כלי, אם זה דיבור או אם זה כתב, יש לו איזשהו מסר. אתה לא יכול להתייחס אל כתב ואל דיבור, אותו הדבר, אם אתה מעביר, זה כאילו אותו המסר, כן? אותו המסר שאני מדבר אליכם, אותו המסר שאני כותב. לא, זה שני דברים שונים. דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן בעל פה, דברים שבעל פה אי אתה רשאי לומרם בכתב. זאת אומרת שיש הבחנה בין השניים. מצד שני, אנחנו לא גורסים כמו מקלואן שהכתב או המדיה או הכלי הוא עושה את האדם ללא תקווה, ללא אפשרות לבחור שום דבר. הוא הרי טוען שהספר עשה את הבן אדם הלינארי, ושהטלוויזיה עושה את הבן אדם הסימולטני, ושכל כלי תקשורת הוא מעצב אותנו בלי יכולת בחירה שלנו. לא, אנחנו אומרים שמעל לכתב ולבעל פה יש משהו שנקרא תורה. והכתב והבעל פה הם כלים. הם כלים כדי לקלוט. כל עוד הם כלים, אז הכתב בסדר, אבל הפה בסדר, המדיה בסדר. ברגע שהם מזיקים, ברגע שהשיווי משקל ביניהם מזיק, כגון אם אתה מתחיל לכתוב את התורה שבעל פה, ייתכן שזה מזיק. אז לא כותבים דברים שבעל פה. או אם אתה מתחיל לקרוא בעל פה ואיך להגיד ולשבש דברים שבכתב, אז אתה משבש את התורה, אז לא עושים את זה. אוקיי, עכשיו יש רק יוצא מן הכלל אחד, והוא נקרא עת לעשות לשם הפר ותורתך. כלומר, כשמגיע רגע מסוים, שינוי משקל שהיה ידוע בכתב ובעל פה, הוא כבר מזיק. כלומר, מתחילים לשכוח את התורה שבעל פה. אז יש עיקרון שמפרים אותה, כלומר כותבים בכל זאת. וזה קרה פעמיים מאוד מפורסמות. פעם אחת היא המשנה, כתיבת המשנה על ידי רבי יהודה הנשיא, שהוא הרגיש שהתורה שבעל פה נשכחת. והפעם השנייה זה כתיבת התלמוד, שהגיעו למסקנה אי שם בגדות בבל בשנת 400-500 לספירה, שהדיונים של בית המדרש נשכחים. אז כתבו את הגמרא, כתבו את התלמוד, בצורה אומנם מאוד מאוד בעל פית, כן? כתבו את זה בצורה של שימור, הקפאה של הדיונים בבית המדרש, בשביל לזכור שזה דיונים בבית המדרש, וזה לא תורה חדשה, זה לא תורה שבכתב חדשה. בכל זאת כתבו אותה, וזה כל זה עונה לנוסחה עת לעשות לשם, הפרו תורתך, אז כותבים מה שהיה עד עכשיו אסור לכתוב. במאמר מוסגר על אחת כמה וכמה 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 תורת הסוד. בתורת הסוד יש רגישות הרבה יותר גדולה להבדל בין בעל פה ובין כתיבה. מסכת, פרק אין דורשים במסכת חגיגה, מתחיל ככה. אין דורשים בעריות בשלושה, ולא במעשה בראשית בשניים, ולא במעשה במרכבה בשלושה, אלא אם כן חכם הוא מבין מדעתו. כלומר, אפילו לדרוש, אפילו הבעל פה, כבר אסור. אחת וכמה, מי מדבר על זה לכתוב? היום מחפשים איפה תורת הסוד של חז"ל. אין מה לחפש, אסור לכתוב. אלא מה? היו דורשים אחד לפני השני, אבל רק בתנאי שההוא ממילא כבר הגיע לזה בתקשורת פנים אישית, נדבר על זה. כן, הוא הגיע לזה באמצעי תקשורת שעוד בכלל לא דיברנו על זה. הגיע לזה מתוך עצמו, אוקיי. עם בן אדם כזה כבר אפשר להתחיל לדרוש לפניו, אבל לכתוב בכלל לא. אבל גם בזה יש בסוף איזה עת לעשות לשם הפרו תורתך. מי היה העבריין הראשון?
שמעון
בר יוחאי. נניח שרבי שמעון בר יוחאי. או רבי יוסף קאר, זה תלוי. על כל פנים, בסוף כתבו את תורת הסוד. טוב, היה צורך. אוקיי, הגענו עד עכשיו, עברנו אלפי שנים, והזוג הזה ליווה אותנו, של בעל פה וכתב בעל פה וכתב בעל פה וכתב. עד שיום אחד פרצה התקופה המודרנית, ומה קרה?
מדיה.
איך?
מדיה.
מה הראשון? יוהאן גוטנברג בשנת 1542, אם אני לא טועה.
חשמל.
מה?
חשמל.
לא, מדיה. אתם יכולים לקרוא חשמל גם, לקרוא לחשמל גם כן מדיום או כלי, אבל אני מדבר על אמצעי תקשורת. אמצעי תקשורת, הראשון, זה הדפוס. אז זה מהפכה גדולה מאוד. עד עכשיו הרי היה צורך להעתיק ספר, הבן אדם העתיק בזיעת אפיו, הדיר שינה מעיניו, וכתב ביד שלו, ועם הקצב שלו, ועם השקיעות שלו, ועם הלב שלו. הכל היה מאוד מאוד אישי. והיה כתב יד אחד כזה בעולם. רצית עוד ספר? שב גם אתה כל הלילות ותכתוב. לא הייתה אפשרות לשכפל. והנה, אותו הגוי גוטנברג המציא את ה... את ה... את ה... מוזדלטייט, איך זה נקרא, התבניות הזזות, המטלטלות. ומאז אפשר להדפיס הכל, גם גמרא. עכשיו, לכל דבר כזה יש, כל מדיה יש לה רווח ויש לה הפסד. חשבון רווח והפסד. מה הרווח של דפוס? נו.
הפיעו אותה כבמכה.
קצה להמונים, אז את אומרת, עד עכשיו בסקות ספר היה רק לבן אדם אחד בעיר. עכשיו כל אחד יכול לקרוא ספר, ומה יוצא מזה? יוצא מזה השכלה, יוצא מזה דמוקרטיה, יוצא מזה שוויון, יוצא מזה שלא מי שיודע לקרוא זה רק איזשהו כומר או נזיר או מלך, או אלא שכל אחד יכול להיות במצב שווה. ולכן השוויון מאוד מאוד מתקדם מזה. זה היתרון, ומה החיסרון? מה ההבדל?
שאלה הכי קצת
דברים הנכונים. שכמו שאתה יכול להדפיס את כתבי הקודש, אתה יכול להדפיס את כתבי הזבל. כתבי תועבה, כל ספרות זולה של העולם. הפעם הראשונה שהתחילה מה שנקרא ספרות זולה, זה היה כשהמציאו את הדפוס. ואז התחיל העניין הזה שנקרא עיתון. כן, והעיתון זה ויפתח השם את פי העיתון.
פי העיתון.
כן. אף פעם לא יכול לדעת מה יש בפה הזה, אבל לרוב יש כל מיני נעירות. אז זה מה שנקרא תקשורת המונים. עד פה הדפוס.
הסטודנטים עד היום קוראים לעיתון של אמפי האתון. תבדוק באקדמיה ותראה.
עכשיו אנחנו רק נשאל את עצמנו במאמר מוסגר מה זה עשה לנו כיהודים, מפני שעד עכשיו אמרנו שהתורה עוקבת אחרי היחס בין על פה וכתב, אבל מה עם הדפוס? האם יש איזו תגובה על העניין של הדפוס? עד כמה שידוע לי, אין, שקט. התחילו להדפיס את הגמרא, מאז הדפוס של הבומברג, דניאל בומברג בוונציה, שהומצח על ידי הגמרא של רם, של האלמנה והאחים רם, נהיה קדוש. כן? לא מכירים בכלל בשום צורה אחרת של גמרא. חוץ מעד שבא שטיינזלץ.
כתוב גם לא לקרוא ספרים מסוימים בשבת. כתוב בשולחן
ערוך. שמה?
לא לקרוא ספרים מסוימים בשבת.
מה זה קשור לדפוס?
דפוס העלה את זה. לכן לא היה את זה.
אני מדבר מה זה עשה לכתבי הקודש. אז ראשית כל רווח זה שהם מופצים שאפשר להפיץ, באמת לא רק לרב יש בבית שלו גמרא, אלא לכל אחד יכול להיות. מצד שני יש כמה חסרונות לזה. למשל, הנוסח של התפילה. זה שכל אחד מחזיק היום סידור זה דבר חדש לגמרי. טוב מאוד. מצד שני זה מנוון את הזיכרון. אף אחד לא זוכר שום דבר. אתם יודעים שהייתה תרבות של בעל פה. אנשים ידעו בעל פה הכל. ילדים ידעו בעל פה משניות וידעו בעל פה פרקי תנ"ך. בהתחלה לא מבינים שום דבר. בתרבות בעל פה הילד לא מבין כלום, אבל אחר כך הוא מבין. אחר כך יש לו כבר כלים שיקלטו משמעויות. אבל מה שנקרא, הדפוס, כשכל אחד רק תלוי בדבר המודפס, זה מנוון את הזיכרון. זה גם מאבן, מבחינה מסוימת זה מאבן את התפילה. שהתפילה היא ככה וגמרנו, וכל מיני שריעות אפילו, כל מיני דברים שבדורות קודמים אי אפשר להזיז אותם. ככה כתוב, שטט כשריבל, זהו, שטט, עומד. מי יודע מה זה עשה גם להלכה? שכאשר יש לך ספרי פסיקה שמפוצים בכל מקום, בדרך כלל מה זה פוסק? פוסק רב, זה בן אדם שהוא בא במגע עם השואל, ויש לו ברקע את כל התורה כולה, והוא מוציא פסיקה לפי הזמן ולפי המקום ולפי השואל, נביאה כזאת. לעומת זאת, אם זה כתוב, וכל אחד יש לו בבית, כל אחד פותח ספר, רואה את החומרות האחרונות, גם בן אדם שכותב ספר פסיקה, זה ברור לגמרי שהוא יכניס את החומרות הכי גדולות, שהוא לא רוצה להיכשל בהקלות למי שלא ראוי לזה. אז למי שיעשה מזה תירוץ להקל, כאילו מתחשק לו, וכל מיני דברים כאלה. על כל פנים, יש בזה סכנה מסוימת של איבון בתרבות של הדפוס. טוב, נעבור על זה לסדר היום, כי יש לנו עוד העיקר. המנה העיקרית עוד לא הגיעה. עוד לא הגענו לתקשורת המודרנית. אנחנו עכשיו לפני המנה המרכזית, שזה התקשורת המודרנית. התקשורת המודרנית קראו בה שתי מהפכות. עד עכשיו הייתה לנו מהפכת הכתב, זה משהו שבשחר ימי האדם, לפני אלפי שנים, והייתה לנו מהפכת הדפוס שרק שלשום, כן, לפני 400 שנה. עכשיו יש המהפכות של 100 שנים האחרונות, שהם, הייתי אומר בקיצור, המהפכה האלקטרונית והמהפכה הדיגיטלית, או מהפכת המידע. מה ההבדל ביניהם? אז אין לנו זמן. אנחנו באמת לחוצים בזמן, ואחד הדברים שקורים כאן כאשר יש מין כזה פורום כזה, מעמד כזה, שהוא מוקלט ומתוגרז, שאני לא יכול לסטות לכל מיני שבילים שהייתי מעוניין להכריז בהם, והרחבות הם אחר כך, איך להגיד, בבית המדרש. ואנחנו לא יכולים להיכנס הרבה להבדל בין המהפכה האלקטרונית למהפכה הדיגיטלית. המהפכה האלקטרונית זה היה, נאמר, טלגרף, טלפון. אני לא יודע אם כולם יודעים כאן מה זה טלגרף. כי זה יצא מטלגרף, מי שולח מברק כזה, דבר שאיננו. זה דבר שממש קיצר את כדור הארץ, ככה קומפרסיה, האפשרות לשלוח כמה מילים מעבר לאוקיינוס, טלפון, רדיו. ואחרי כן קולנוע. עד עכשיו היה מילים, עכשיו תמונות, אז קולנוע. ייתכן שהטלוויזיה גם כן שייכת לעידן האלקטרוני, שהוא עדיין לא העידן הממוחשב. ואילו העידן הממוחשב יש בו איזשהו חידוש מהותי, קונספטואלי, חידוש של מחשבה, שכל... הרי את הקולנוע אפשר לקרוא לזה מדיום אנלוגי ולא דיגיטלי, כלומר הוא מצלם את מה שיש. קצת דיגיטלי כי יש תמונות שבאות אחת אחרי השנייה. אבל הדיגיטלי, העיקרון שלו הוא שכל דבר בעולם אתה יכול לחלק ולנתח לסדרה של תשובות כן לא. כל דבר מהתוכן של ה... שלט הזה ועד מה שאני מדבר עכשיו ודרך פרפרים וכל מה שאתם רואים בעולם תמיד אפשר לנפח אותם לסדרה של שאלות ותשובות. כן, לא, כן, לא, כן, לא. 0, 1, 0, 1, 0, 1, זה כל תורת התכנות. ולכן אפשר להקליט, לחכות, לעשות מחדש כמו כל דבר בעולם. אני לא רוצה להיכנס לזה ואין לנו מקום להיכנס לזה. זה מה שנקרא המחשוב. עכשיו אנחנו, זה המצב שאנחנו נמצאים בו כרגע. אחרי, אנחנו כבר עומדים אחרי, לא אחרי, אבל באמצע המהפכה הזאת, שהיא מהפכת המידע. מה זה עושה לנו? מה הפלוס ומה המינוס? מה הרווח ומה ההפסד? טוב, מה הרווח? אז מה אני אבוא ואגיד לכם כאשר את תהילת התקשורת הממוחשבת, כל הציפורים שרות מעל העצים? מי צריך בכלל להגיד את תהילתם בזמן שאתה בכלל לא יכול להסתדר בלי זה? לא בעסקים ולא במלחמה. כמעט אמרתי ולא באהבה, אבל אולי זה אפשר להסתדר בלי מחשב. אז... תהילתו, כן, בואו נגיד בקיצור, שתהילתו מגיעה עד כדי כך שהבן אדם נהפך לצלם אלוהים באמת, כמעט לאלוקים בעצמו. איך זה? שהוא נעשה כל כך קל, כל כך נייד, הוא כל כך יודע הכל למעשה. הבן אדם עומד לפני האינטרנט, והוא בקליק אחד הוא יכול להיכנס באופן עקרוני כאילו לכל אוצרות הידע של העולם, ברגע אחד, אין דבר נסתר מעיניו. זה ביחס לקלות ולידע, שזו תכונה, זה נקרא אומניסיינציה, דעת כל. דעת כל זה תכונה של מי? הוא יודע הכל, אז גם אנחנו. עכשיו, יכול הכל, יש איזה מין הרגשה שהאדם יכול הכל. יש לו כוחות אינסופיים. הודות למחשוב, שפע אינסופי בחנויות של מי שיש לו כסף, כן. זה שפע אינסופי. מחוץ לחנויות האלה, אנשים גובים ברעב, יש חסרי בית. הרעב הולך וגובר, זה ילך ויגבר. בעשרות שנים הבאות יהיו מיליארדים שיהיו רעבים ללחם. אבל לא חשוב, יש עקרונית, יש שפע מצוי. אז אנחנו חיים כמעט בעולם מאושר של אחרית הימים, שבו האדם נדמע לאלוהים. עד כאן, הכל טוב, שירי שבח והלל, מחר כבר יוכלו לייצר בני אדם, ישתלטו על הגנום, זאת אומרת, אוצר הגנים, יוכלו למנוע מחלות. כבר עכשיו מתכנתים פרפרים שבהם יושתלו מיקרופונים. אתה תראה פרפר נכנס אליך הביתה, אתה לא תדע, אולי הוא רוצה לצלם. כן? הוא מתוכנת, יש בתוך עוד צ'יפ, מושתל מהזמן שהוא היה זחל, אחר כך הוא גדל ואף לא ומצלם. אולי גם בתוך ציפורים ישתילו, למה רק בחרקים? מי יודע מה יהיה? בקיצור, אנחנו אומנם, איך להגיד, אנחנו בתור בוראים, אנחנו מאוד מסוכנים, אבל הפוטנציאל כבר ישנו. עד כאן השבחים. עכשיו, איפה החסרונות בזה? והנה, בשביל חסרונות, אנחנו לא יכולים למצוא אותם בתחום של התקשורת. איפה התקשורת? תקשורת. איפה החסרונות שלך? מה לא טוב בך? לא נמצא את זה. כמו שאמרנו, המוסר נעלם. פתיחות. אם אתה לא מסכים לאיזשהו חידוש, אז אתה כנראה תקוע בעבר. אתה פחדן. מה אתה מפחד? בשביל לתת ציונים של טוב ורע, בשביל להגיד מה רע ומה טוב, אנחנו חייבים לחזור לשטח של התורה, התורה המורחבת, המסכתות החדשות. אבל זה השטח היחידי שעדיין הוא יורד לאנושות בשביל לנווט קצת, להגיד לאן, מה כן ומה לא. עכשיו בהתחלה מה לא? אנחנו כבר מתקרבים לסיום, בתוכנית שלנו עכשיו ככה. אני אומר מה לא, ואחר כך מה כן, ואחר כך אנחנו, אחר כך שלום. אז זה ככה. מה לא? מה לא טוב בכל העולם האמיץ החדש הזה של התקשורת? דבר ראשון הוא הניצחון של החשיפה על פני ההצנעה. הגילוי על פני ההסתרה. האדם מתרגל לזה שלהצליח בחיים זה להיות גלוי, חשוף, מפורסם, ידוע, ידוען. אם אתה לא ידוע, you haven't made it, לא הצלחת בחיים. היום זה לא בעיה כל כך להיות ידוע, למה? יש בלוגים. אתה לא חייב שיזמינו אותך לדבר, אתה פותח לעצמך אתר, פותח לך פינה, אתה מדבר, אתה מגלה, אתה מתגלה, אתה נחשף, אתה חושף את עצמך. ניצחון של החשיפה. אחר כך יש, אני מקצר, מתגבר המידע ומתמעט את המשמעות. מידע. אנחנו חיים בעולם של כל כך הרבה מידע שאנחנו לא יודעים מה לעשות איתו. אנחנו בעצם נחנקים ממידע. כל כך הרבה מידע, מי יכול לשאת את זה? מי יכול בכלל לעכל את מה שאנחנו מקבלים? אפילו בלי שמשוטטים באינטרנט, רק שיושבים קצת מול הטלוויזיה, דרך אגב, באמצע יש איזשהו קריין עם ארבעה בעלי דעות, ומשני הצדדים יש תמונות של אחרים, ולמטה רץ מידע בכלל על דברים עניינים, עניינים אחרים, אולי גם למעלה יתחיל לרוץ מידע על דבר שלישי. מידע. נו, נשאלת השאלה. אז מה המשמעות של כל המידע הזה? לאן זה מוביל? ומה, למי זה חשוב ולמה זה חשוב. זה מתמעט והולך. כמו שאמרנו עוד לפני זה, החשיבה הולכת ומתמעטת. הנתונים הולכים ומתקבלים. עכשיו, הדבר הבא שמתרבה זה הפירוק, האטומיזציה. האיטמיזציה, הייתי קורא לזה. המחשב הרי ממילא מפרק את הכל. ככה הוא מתחיל לב. הוא מתחיל לפרק את המציאות לכן ולא, כן ולא. אז מה התוצאה? התוצאה היא לא שהוא בונה לכם איזה מין שלמויות חדשות, אלא תמיד זה נשאר מפורק. מה שנקרא קליפ. כן, מה זה קליפ? רגע כזה, ועוד רגע כזה, ועוד רגע כזה, ועוד רגע כזה, וכל רגע מוחק את כל הרגעים שקדמו. אז העולם הוא נראה כמו עולם של אטומים בלי שום קשר. הכל מתפרק. עמים מתפרקים ליחידים, משפחות מתפרקות. היחידים עצמם מתחילים להתפרק. זאת אומרת, יש כאן ריבוי של... הפירוק מנצח את האחדות. עכשיו, דבר אחרון שאני רוצה להגיד אותו בפרשת הלא, מה לא, זה שהחיקוי מתגבר על המקום. מה הכוונה? הכוונה היא שהעולם שלנו הוא עולם של כמו, של... אפשר לעשות כל דבר כמו כל דבר. עץ. היום אין עץ. היום יש כמו עץ. אור. היום יש כמו תפוח עץ, כמו תפוח עץ, אבל יותר יפה מתפוח עץ. הוא כל כך יפה עד שלפעמים כשבאים לאכול אותו, אז רואים שזה לא כל כך תפוח עץ, אבל עד שבו, נגיד, הוא חיקוי העולה על המקום, תות שדה, תות שדה כזה קטן, וואו, מה שהיום עושים מתות שדה. כלומר, יש, זה עולם של חיקויים, תשימו להם לזה, זה עולם של חיקויים שהם כולם יותר דרמטיים, יותר משכנעים, יותר מדהימים, זו המילה הקובעת, יותר מדהימים מהמקורות שלהם שהיו די צנועים. עוד דבר אחד שאני חייב לספר לכם, מה השלמות של המסכת, שיש כאלה שטוענים, אז מה? מי אמר שיש מקור בכלל? זה עולם של חיקויים שמי יודע אם יש להם מקום. למשל, תמונה שיצרו אותה במחשב, האם יש לה מקום?
חייב להיות לו מקום.
לא. התיאורטיקאים של המחשב אומרים שתמונה שנוצרה במחשב, כל העתקים שלה, אתה לא יכול להסביר אותה מהמקום. כי הם העתיקים אחד לאחד. בדרך כלל שיש מקור, אז כל העתיקים שלו יותר חיוורים, יותר תלושים, יותר מטושטשים, נכון? אז איזה העתק ומקור? אבל בחיים המחשביים, כל העתיקים הם זהים למקור, הם אחד לאחד. לכן הם אומרים, מי אמר שיש מקור? פעם היו זמנים שהיה הטכנולוגיה לא משוכללת, אז היה הבדל במקור לעתק. היום המקור והעתק, הכל אותו דבר. אנחנו חיים בעולם של העתקים שאין להם מקור. יופי. עכשיו, האם זה כל כך טוב? אני חושב שזה לא כל כך טוב לחיות בעולם הזה. ויכול להיות שלמישהו יש מצוקה מזה, ויכול להיות שמישהו שאפילו אין לו מצוקה מזה. הוא לא מרגיש כל כך רע, מה קרה? הוא עוד ירגיש פעם, אבל עד שירגיש מצוקה זה יהיה כבר קצת מאוחר. עכשיו, בשביל מישהו שהוא מרגיש שמה שאמרתי עכשיו נכון, הוא בצדק ישאל, אז מה אתה מציע? מה אפשר לעשות בעולם הזה? אני יכול בכלל לשלוט על התקשורת? תשימו לב, אני כבר התרחקנו מרחק מאוד גדול מזה, מהשאלה אם התקשורת אומרת לשון הרע, או שהיא משקרת, או שהיא מציגה גילוי הריון. אנחנו אומרים, מה התקשורת עושה לחיים במסגרת הזאת שהכלי הוא מסר? מה אנחנו עושים נגד? אז כן, כאן הייתי אומר באופן ממש תמציתי ככה בראשי פרקים, הייתי אומר שלושה דברים בלבד. מה עושים? ראשית כל מודעות. כלומר, לדעת מה זה עושה לנו. זה כבר חצי גאולה. ובתור דוגמה, אני רוצה להגיד לכם את הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה כרגע. זה שהדבר הקטן הזה עומד לפניי, הוא קטן, אבל הוא עושה הרבה. כל השיחה הזאת הייתה אחרת לגמרי, ולא היו מסריטים אותה. הייתי דואג הרבה יותר ליצור איתכם קשר. הייתי עומד הרבה יותר על שאלות ותשובות ולשמוע את מה שאתם אומרים. אבל זה ישעמם את האלה שיראו את זה בהסרטה, מפני שלא יכולו לשמוע מה שההוא שואל. ואם ההוא במקרה יצביע וינאם נאום, אז זה לא טוב בשביל הצופים. לכן אני הכנתי את כל הדבר הזה במחשבה מראש, במודעות מראש שהדבר הזה מוסרט, וזה שינה את הכל. אז עכשיו אני פונה אליכם, ובמידה מסוימת אני מתנצל, ואני אומר, זאת, ככה מכון מאיר גזר שהדבר הזה יהיה מוסרט. יש לזה יתרונות, כלומר, אתם עכשיו עייפים, תוכלו, אם תרצו, לראות את זה שוב. אחרים יוכלו, אם ירצו, לראות את זה שוב. להגיד, השכפול וההעתק הזה הוא לטובה. מצד שני, הוא גורם לזה שהשיחה עצמה תהיה לא אליכם, אלא אל כל העולם כולו. כי מי יודע מי יראה את זה? יראו את זה אנשים חכמים, יראו את זה אנשים פחות חכמים, יראו את זה אנשים מאוד מעוניינים במה שיש לזה להגיד, יראו אנשים שהם עוינים לכל הקו הזה של דיבור. אז צריך להיזהר, וצריך לצמצם, וצריך לא להגיד הכל. אז בזה אני פונה אליכם, ואני גם פונה לאיזה שיראו את זה. אני אומר להם, תראו לכם שאנחנו לוקחים אתכם בחשבון, אנחנו מדברים אל כולם, אנחנו מדברים גם אליכם. אז זה דוגמה למודעות, למצב שאתה נמצא בו. אני לא יכול להעמיד פנים שאני מדבר אליכם, אבל יש כאן משהו כזה, הוא מציץ לי כאן, אני לא אשים לב אליו. אני שם לב אליו, והוא משנה את הכל. אז אמרנו, מצווה ראשונה, מצוות מודעות. יש לזה גם מקורות, שאדם צריך להיות מודע, לא עכשיו. מצווה השנייה, הפנייה שכל מדיום צריך להפנות תמיד למדיומים יותר מקוריים ויותר עתיקים. למה אני מתכוון? יש היום נטייה לחשוב שמדיום חדש מוחק את מה שהיה פעם. אם פעם היה, נאמר, תוכנה ישנה, היום יצאה תוכנה חדשה. זה לא רלוונטי כבר, התוכנה הישנה. אם פעם היה פלאפונים מדור ישן, מי היום מחייג בטלפון של חוגה? אומרים לחייג. לחייג לצד, מה זה לחייג? אם מחייג, גמרנו עם החיוג. או למשל, יש דור שלישי, אז הוא עושה במיותר את הדור הראשון. בכל דבר, במחשבים, בניידים. יש לך אסימון?
לא,
נפל אסימון, כן. אז יש נטייה בטכנולוגיה לעשות למיותר את כל מה שקדם. זה גם מאוד משתלם לטכנולוגים שקונים תמיד את המודל האחרון. הם מאוד משתדלים לעשות מה שנקרא איתור של הדבר הקודם. בניגוד לזה, אנחנו אומרים לא. הטכנולוגיה הקודמת היא לפעמים הרבה יותר חשובה מהטכנולוגיה הזאת. למשל, המעמדים המתולבזים, זאת אומרת, המוסרטים צריכים להפנות אותנו לספרים. הטלוויזיה והמחשב צריכים להפנות אותנו לספרים, כי ספר זה דבר שלא מיותר גם היום הזה. זה אופן הוויה אחר, זה אופן קיום אחר. צריך להפנות. הספר עצמו שהוא מודפס כמובן כי אין היום כתבי יד, הספר עצמו צריך להפנות אותנו חזרה לבית המדרש, כלומר לשיחה חיה. לא דומה ספר לשיחה חיה. לשיחה זה דבר שעולים בו כל הזמן דברים חדשים, מתחדשים דברים חדשים, זה דבר שאין לו שום תחליף. והשיחה גם כן יכולה להפנות אותנו אל תקשורת עם עצמנו. כי מי זה שמדברים? האם זה אלה שמדברים לכל אחד יש קשר עם עצמו בכלל? אז ככה שיוצא שבאופן אידיאלי, באופן שאני מקווה שעוד יהיה פעם, כלי התקשורת יפנו כל הזמן חזרה אל כלי התקשורת היותר יסודיים, יותר שורשיים, שהם גם יותר עתיקים. זה מצוות עשה שנייה. הפנייה תמיד אל הקודם ולעתיק. מצוות עשה שלישית ואחרונה, כבר רמזתי עליה, וזה תמיד ללכת אל הפנימיות, ללכת אל עצמך. כי אם אין עצמך, אז מי זה שבכלל בוחר בין המדיות? מי זה שמנווט? מי זה שגולש? בדרך כלל כל המדיות האלה גונבים את עצמך, גונבים אותך. הם מוצצים את האני שלך. כעבור הרבה זמן של גלישה אתה נהיה ריק לגמרי, אתה רק משייט בין כל מיני גירויים. צריך לחזור כל הזמן אליי. איך עושים את זה? איך חוזרים אליי? אז הייתי אומר שבאופן כללי זה הולך בכיוון ההפוך ממה שהתקשורת עושה לנו. במקום הניצחון של הרעש, הרי שכחתי עוד להגיד שזה לא רק גילוי אלא זה רעש. יש רעש לא רק צלילי, יש גם רעש ויזואלי. זה שאתם רואים, נניח חיות וריצובים, וכל מיני דברים שמכים לכם בעיניים, זה רעש ויזואלי. יש רעש אקוסטי, יש רעש של מידע. התקשורת מלאה רעש. לחזור מהרעש לשקט. בשקט בן אדם שומע את עצמו. אחרי שהרעש פה מתפוגג, כן, זה לוקח זמן קצת שהרעש יתפזר. אחר כך יש ההליכה מן החיקוי אל המקור. חיקויים, חיקויים, כמו. ברגע שאני בשקט, אני רוצה לדעת מה האני המקורי שלי, ממה אני בא בכלל. והאני המקורי הוא בא ממקום מסתר. ההליכה מן הגילוי שדיברנו עליו קודם, שכל התקשורת היא גילוי, גילוי, חשיפה, חשיפה, חוצה, אל הנסתר, אל הסתום, אל הלא מגולה, שם המקור של כל דבר. ומשם גם באה האחדות. כלומר, במקום כל הפירוק והאטומיזציה, משם מהמקום הנסתר, באה האחדות שמאחרת מחדש את כל מה שהתפרק לי. עכשיו, אני רוצה רק לסיים בקיום מה שאני דורש. אני רוצה להפנות אל ספר. מי שמתעניין בחזרה הזאת אל עצמי, שיפתח את הספר של הרב קוק, אורות הקודש, חלק ג', יש שם הרבה פרקים שמדברים על העצמיות ועל החזרה על העצמיות. אז הנה יש לכם משהו מוסרט שמפנה אתכם לספר, והספר, אני סומך עליו, הוא יפנה אתכם אל עצמכם. אז תודה רבה. תודה רבה.